שיעור הקוף נון זיין בספר המצוות לרמב״ם. יש בשיעור היומין, הנושא שלו זה דברים שאסור להקריב על גבי המזבח. יש בדבר כמה וכמה פרטים. המצווה, וזה בא בהמשך, מה שכבר היה בשיעור הקודם, היה לגבי בהמות שיש להם בעלי מום. אז אמרנו כבר שאסור להקדיש אותם, אסור לשחוט אותם, אסור לזרוק את הדם שלהם על המזבח. בהמשך לזה יש עוד מצווה שהיא בעצם משלימה את העניין. המצווה צדיק ד', העזרה שהוזרנו מלהקטיר אימורי בעלי מומין. קודם דיברנו על שחיטה, על זריקת הדם, לא לשרוף על המזבח את החלקים הפנימיים שהם בדרך כלל נשרפים על המזבח, אבל אם הבהמה הייתה בעלת מום, לא לעשות את זה. והוא אמר, רואית על זה מה שנאמר בתורה, ואישה לא תיתנו מהם על המזבח. לשון ספרה, הספרה כתוב ככה, לוקחים את הפסוק ואישה לא תיתנו מהם על המזבח, והספרה מסביר, ואישה לא תיתנו מהם, אילו החלבים, אותם חלבים, זאת אומרת אותם חלקים שומניים שלא להקטיר אותם על המזבח. עכשיו אומר הספרה שהוא מדייק שבפסוק יש כאן שתי ביטויים, לא תיתנו מהם, מדייק הספרה ואומר ככה, לא תיתנו, אם היה כתוב בלי המילה מהם, היא הכתוב ואישה לא תיתנו על המזבח, אין לי אלא כולם, את כל חלקי הבהמה ביחד אסור להקטיר על המזבח. מניין אף מקצתן, מאיפה אני יודע שאפילו חלק קטן של הבהמה שהיה לה מום אסור להקטיר אותה על המזבח. תלמוד לומר מהם, המילה מהם אומרת אפילו אף מקצתן, אפילו חלק קטן גם אסור. הנה נתבהר לך אז לסיכום העניין גם מה שלמדנו בשיעור של היום הקודם. וגם בשיעור הזה, שהמקריב בעל מום, מי שבפועל לקח בהמה בעלת מום, ועבר איתה את כל התהליכים, הוא גם הקדיש אותה, גם שחט אותה, גם זרק את הדם, גם הקטיר על גבי המזבח, מי שעושה את כל התהליכים האלה, עובר על ארבעה לוין, עובר על ארבעה איסורים. במה דברים אמורים, אם נעשה הקטר אמורים לב אחד. מתי אנחנו נאמר שהוא עובר רק על ארבעה לוין? כשנתייחס לאותו חלק האחרון שהזכרנו כרגע, ששורפים על גבי המזבח את החלב, אם זה נחשב רק אליו אחד, אז יש לנו בסך הכל ארבע, הקדשה, שחיטה, זריקה והקטר. אז יש לנו ארבע. אבל אם נעשה אותם שני לוים, אבל אם נתייחס להקטרה, ונהפוך את ההקטרה עצמה לשתי איסורים. למה שתיים? אחד, שכתוב אפילו מקצתן אסור, אז ברגע שהוא שם את הטיפה הראשונה הוא כבר אסר, ואחר כך שהוא עשה את הכל, אז יש תוספת איסור על הכל. אז אם את זה לבד, נחשיב את השניים, כמו שהוא עושה תן הזה המדבר כאן, כמו שעוד מעט נראה שאחד התנאים מחשיב את זה לשניים, הרי יהיה עובר בחמישה להבין, אז יוצא שיש לו חמישה להבין. למה חמישה? הקדשה, שחיטה, זריקה, מקצתם וכולם. אז חמישה. לפי שהוא עושה מקצת האימורים עניין, וכולם עניין. כי התנא הזה מחלק ואומר, מקצתם זה איסור בפני עצמו, וכולם זה איסור נוסף. כמו שאמר, כמו שהבאנו קודם מהספרה, מהם, מה לומדים מהמילה מהם? אף מקצתם. אף על פי שהוא לב אחד, למרות שהתורה אומרת את זה בפעם אחת לא, ואישה לא תיתנו מהם על המזבח, אז הלא, שזה הביטוי המזיר, כתוב פעם אחת, הרי שהתנא הזה סובר לוקין על לב שבכללות. יש בעניין הזה מחלוקת, כשהתורה כותבת ביטוי אחד של שלילה, לא, ובפירוט היא מפרטת כמה דברים, זה נקרא לב שבכללות, לב שכולל כמה פרטים. יש בזה מחלוקת בין אביי לרבה, כפי שהוא יזכיר עוד מעט, האם כל פרט ופרט הוא לב בפני עצמו, ואז אם אדם עובר על כולם הוא יקבל מלכות כמה וכמה פעמים על כל פרט, או מכיוון שזה לב שבכללות, אז זה נחשב לאחד. אז התנא הזה שמחשיב את העניין של הקטרת האימורים לשניים, כי הוא סובר שלוקים עליו שבכללות, הוא לוקה על כל אחד ואחד מהפרטים בפני עצמו. לפיכך אמר בספרה, לכן כתוב בספרה, שזה שם התנא שסובר שלוקים עליו שבכללות, מה אומר בספרה? המקדיש בעל מום למזבח עובר משום חמישה דברים. מה הם החמישה? משום בעל תקדיש, בעל תשחוט, בעל תזרוק את הדם, בל תקטיר את החלב, בל תקטיר מקצתו. זה החמש לפי הדעה שלוקים עליו שבכללות. ובגמרא תמורה אמרו, עד פה הרמב"ם ציטט מהספרה. בגמרא במסכת תמורה כתוב, המלא עברי בעלי מומין לגבי המזבח, אדם שמביא על המזבח את האיברים של אותו בהמה שהיה לה מום, אמר אביי לוקים. אביי הוא אותו אחד שסובר שלוקים עליו שבכללות. לכן הוא טוען שאדם שמעלה את האיברים הוא עובר על שתי איסורים, שאסור להביא את מקצתן ואסור להביא את כולן. זה הלשון, אמר אביי לוקם משום בעל תקטיר כולו ומשום בעל תקטיר מקצתו. רבא אמר, אבל רבא שחולק על אביי והוא טוען אין לוקים עליו שבכללות, אז הוא טוען שמה פתאום? לא לוקים שניים, אלא רק אחד. ואז בגמרא כתוב מייטבי, הגמרא שמה שואלת על רב השאלה, כתוב הרי המקדיש בעלי מומין לגבי המזבח עובר משום חמישה שימות, הרי כדי להגיע לחמש, זה רק בתנאי שאנחנו נפרק את העניין של הכתרה לשניים. אז אם כך מהציטוט הזה, לכאורה יש הוכחה שכן לוקים עליו שבכללות, על מה לוקים עליו שבכללות, טיוב תדה רבה, מזה יש לנו שאלה על רבה. על כל פנים, לא ממשיך כרגע הרמב״ם לצטט את המשך דברי הגמרא. הרמב״ם רק הביא את שני הקטעים הללו להראות לנו שיש בדבר מחלוקת. יש כאלה שטוענים שלוקים עליו שבכללות, אז בעצם ההכתרה הופכת להיות לשניים, אז בסך הכל חמש. ואם אומרים שלא לוקים עליו שבכללות, אז ההכתרה זה אחד, אז בסך הכל יש לנו ארבע. הנה נתבהר לך שזה האומר עובר בחמישה. אותו תנא, אותו מי שסובר שהוא עובר על חמישה, שהם נעשו חמישה לפי סברתו של לוקים עליו שבכללות, ולפיכך מונה עליו הכולל כולן ומקצתן בשני שמות. לכן אדם שמקטיר מקצתן זה בשבילו איסור אחד, מקטיר את כולן זה איסור נוסף. וזהו המפורסם בדעת אביי בכל מקום. זה שיטת אביי בכל מקום בתורה, שיש כזה סגנון של לאו שהוא נקרא לאו שבכללות. דעתו של אביי בכל מקום שכל פרט נחשב כאיסור בפני עצמו, כמו שביארנו בכלל התשיעי מן הכללים שקדמו למאמר זה, כמו שכבר למדנו בכלל התשיעי בהקדמה לספר המצוות, שם הרמב"ם מפרט בהרחבה, הוא מביא כמה וכמה דוגמאות של לאו שבכללות, הוא מביא את שתי הדעות הללו של אביי ורבא. אבל לרבא שאומר אין לוקים לאו שבכללות, רבא אבל שהולך בשיטה שאם כתוב פעם אחת המילה לא, אז כל הפרטים שבאים לאחר מכן הם כולם נחשבים כאיסור אחד, אינו חייב אלא מלכות אחת על ההקטר כמו שנזכר, ומילא אז יוצא שבסך הכל יהיה לו רק ארבע. וכבר נתברר אצלנו, אנחנו הרי יודעים שהכלל הנכון, מה הדבר שנפסק והוא בעצם הנכון, לא לפי שיטת אביי אלא לפי שיטת רבא, אין לוקים עליו שבכללות, כמו שנתברר בגמרא סנהדרין, כמו שהדגמנו בכלל התשיעי, מכיוון שהמסקנה היא שלא לוקים עליו שבכללות, אלא רק לוקים אחד. לפיכך יהיו ארבעה לאווים בלבד, כמו שבערך כתוב. לכן בסך הכל אדם שמקטיר על המזבח איברים של בהמה שהיה למום, אז הוא עבר על ארבעה עבירות בדרך. נמצא שמי שהקדיש והקריב בעל מום, לוקה ארבע מלכויות על ארבעה לאווים אלו, כמו שבים. עכשיו לסיום המצווה הזו אומר הרמב"ם כך, בכל הלאווים הללו, המורים בבעל מום קבוע. כל זה מדובר בבהמה שהמום שלה היה מום קבוע, שהוא כאילו מוחלט, אי אפשר לתקן אותו. כמו שהדגים ואמר, הפסוק הרי מפרט את סוגי המומים, והוא אומר, שרוע וקלות ומאוך וחטות ונתוק וחרות. זאת אומרת, אם יש לו למשל איבר אחד גדול, איבר אחד קטן וכדומה, זה דברים שהם מוחלטים. שכל אלו מומים קבועים. וכבר נתברו כל מומי בהמה הקבוע והעובר בפרק ו' מבחורות. הגמרא שם מפרטת את רשימה של כל סוגי המומים, אלו שהם קבועים ואלו שהם יכולים לעבור ולהשתנות. וכן התבהרו הלכות ארבעת לאווין אלו המיוחדות בהקרבת בעל מום במקומות מפוזרים במסכת זבחים ומסכת תמורה. אחרי שלמדנו במצוות לא תעשה עד זו, שאסור להקטיר בהמה שהמום שלה נקרא מום קבוע, אומר רמב"ם מצווה נוספת, המצווה הצדיקי, העזרה שהוזרנו מלהקריב בעל מום עובר, גם בהמה שיש לה מום שהוא יכול לתקן את זה, אבל אם שחטו אותו והקדישו, הקריבו בזמן שהוא היה עם המום, לפני התיקון, אז אסור להקריב את האיברים שלו על המזבח. והוא אמרו במשנה תורה, זה מה שנאמר בתורה, לא תסבח לשם אלוקיך שור וסה אשר יהיה בו מום. ונתבהר בספרי שבבעלי מום מין עוברין הכתוב מדבר, הפסוק מזה מדבר על בהמה שהמום שלה הוא מום עובר, וגם על זה לוקה, אם האדם עבר על האיסור הזה הוא מקבל מלכות, אם עבר ויקריבו. המצווה צדיק וב, מצוות לא תעשה נוספת, העזרה שהוזרנו מלהקריב קורבנות הגויים אם הם בעלי מומים. גוי שהביא לנו בהמה ורוצה שנקריב אותו על המזבח בבית המקדש, והבהמה הייתה בעלת מום, אז אומרת התורה, אל תקטירי בעלמום אפילו אם של גוי. ולא נאמר, אסור לך להגיד, כיוון שהוא גוי, יוקרב בעדו בעלמום. אם בין כך הוא גוי, מה אכפת לי להקריב את הבהמה בעלת מום? אסור. והוא אמר, רואית על איזה מה שנאמר בתורה, מיד בניכר לא תקריבו את לחם אלוקיכם מכל אלה. ומי שעבר והקריבו, לוקה גם כן. המצווה הצדיק זין, העזרה שהוזרנו מליתן מום בקודשים. יש איסור לקחת בהמה שהקדישו אותה כקורבן וצריך להקריב אותה, עכשיו לעשות למום אסור, אסור לגרום למום. וזהו הנקרא מי שמטיל מום בקודשים, קוראים לו מטיל מום בקודשים, וכל המטיל מום בקודשים לוקה. ובתנאי שיהיה זה בזמן שבית המקדש קיים. מתי אדם לוקה ומתי הוא עובר על האיסור הזה אם הוא יטיל מום בקודשים? אם בית המקדש קיים. דחזי לקורבן, שהיה יכול עכשיו להקריב את הבהמה כקורבן על המזבח. אתה הלכת והטלת בו מום, מנעת ממנו את ההקרבה, אז זה האיסור. כמו שנדבר בגמרא עבודה זרה. הוא בא עליו על כך, איפה התורה אוסרת את עשיית המום, באומרו בקורבן, בזה שנאמר בפסוק, כל מום לא יהיה בו, אז אסור לך לגרום למצב שיהיה בו מום. ולשון ספרה, הספרה אומר במפורש, כל מום לא יהיה בו, מה הכוונה? אל תיתן בו מום, אתה מוזר על כך לא לגרום למום שלא יהיה בו. המצווה האחרונה לשיעור הזה, המצווה הפיוו, פה זה מצוות עשה. הציווי שנצטווינו לפדות מן הקודשים מה שנולד בו מום, אם אדם היה לו בהמה שהיא כבר הוקדשה על המזבח, ונוצר בה כרגע מום, אז להקריב אותה על גבי המזבח אנחנו יודעים שאסור. אז יש מצווה לבדות את הבהמה הזו בכסף ויצא לחולין, ואז הבהמה הזו תהפוך להיות חולין, הוא מותר לשוחתו ולאוכלו, ועם הכסף שנקבל בתמורה נקנה קורבן אחר. והוא אמרו יתלה, זה מה שנאמר בפסוק, רק בכל אבת נפשך תזבח ואכלת בשר כי ברכת השם אלוקיך. אז מה לומדים מהפסוק הזה? ולשון ספרי, הספרי אומר רק בכל אבת נפשך תזבח, זאת אומרת בכל מקום שאתה רוצה תשחט קורבן, לא קורבן, תשחט בהמה ותאכל לעצמך, באיזה מקרה מדובר? אינו מדבר אלא בפסולי המוקדשים שיפדו. בהמה שהייתה קדושה והיא נפסלה, יש מצווה לך לבדות אותה ולשחוט אותה כחולין. כבר נתבררו דיני מצווה זו, כלומר פדיון הקודשים במסכת בכורות ותמורה, ובכמה מקומות מחולין וערכין ומעילה, בכל המקומות הללו בשס מפורטים כל ההלכות הללו של פדיון הקודשים.